שלום וברוכים הבאים לפרק לא מספר 6, אלא פרק ספשייל, כמו שהבטחנו לכם, לקחנו את הדברים, יצאנו מהבית והגענו לדבר המדהים ביותר ביקום, שזה הבית של...
אסנתיקה שלנו! אז רגע, אני אעשה את הרשמי לפני שאנחנו ככה נפתחים פה. אנחנו יושבים פה עם אסנת רותם גבאי, שהיא מטפלת הוליסטית ומאמנת תודעה, והיא גם המטפלת שלנו.
גם שלי וגם של אלינה.
כן, מן הראוי לציין זאת. ואני אפתח בווידוי אישי, שאסנת בעצם שינתה לי את החיים מקצה לקצה.
וואו.
כן, כן, כן. ואני חושבת שאני כבר בתהליך אצלך כבר קרוב לשש שנים.
שש שנים?
אני חושבת שמשהו כזה.
וואו, את גם בעלם.
או חמש.
לי יש בראש חמש.
כן, כאילו זה מתחיל להיות לקראת השש. וואו. ואני שמחה על כל רגע.
מצטיינת. מצטיינת.
כן, וגם דור שלנו פה.
ואני בעקבות ההצלחה. אני ראיתי מה קרה פה
בעקבות ההמלצות שראית בדפי זהב מאלינה.
כן.
אני גם הגעתי. גם הגעתי לעשות שינוי. ולקחת את התודעה שלי לבל אחד מעל.
נכון.
אפילו 2 ו-3. וזה כיף שאני במשפחה הזאת.
זה מדהים. זה מדהים להיות איתכם. וואו, אני ממש מתרגשת.
אנחנו מתרגשים. יש פה מעלה התרגשות באנרגיה. ולפני שאנחנו באמת מתחילים, בואי תספרי קצת למאזינים שלנו ולמאזינות שלנו, מה זה אומר מטפלת הוליסטית ומאמנת תודעה, זה כאלה...
כן, טייטלים.
טייטלים מפוצצים.
טייטלים, כאילו, מה נסגר איתכם?
אז מה זה אומר?
קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאתם מאמנים, כיף איתכם, וכמו שאתם אומרים, שגם אתם נכנסתם לחיים שלי בסערה, וכל אחד מביא איתו משהו כל כך מיוחד ומדהים, וכיף לעבוד איתכם, אתם מדהימים, אני מברכת את זה שנפגשנו.
למישהו יש אימור כמה פעמים אני אבכה במהלך הפודקאסט הזה, במהלך הפרק הזה?
אני סופרת 7.
שם כסף על לפחות 7. טוב, אז מה זה מטפלת הוליסטית?
מה זה מטפלת הוליסטית? למעשה זה הוליסטי, זה הכוונה לשלם. זה לא למושלם, זה שלם. זה המסע שלנו. אנחנו במסע לעבר השלם. זה אומר, אם אני בן אדם, אז אני מורכבת. אני מורכבת מהחלק השכלי, מהתודעתי, מהרגשי, הפסיכולוגי, הפיזי, הגופני, הבריאותי, הכל משתתף במסע המדהים הזה על פני האדמה שנקרא להיות בן אדם, בן אנוש. ולפעמים יש לנו חלקים שמסוכסכים אלה עם אלה, גם באותו תחום. זאת אומרת, גם הנפש שלנו יכולה להיות מאוד מסוכסכת עם עצמה, וגם...
בעיקר
הנפש שלנו מסוכסכת עם עצמה. וגם אנחנו יכולים לטפח חלק אחד מאוד מאוד, כמו להוציא מלא תארים באוניברסיטה וכאלה, אבל מאוד להזניח את הנפש, את הרגש, את האספקטים הנפשיים בתוכנו. אם אני אכנס עוד טיפה, אז אני אלך לדבר המשמעותי ביותר בנפש האדם, בעיניי, שזה הילד הפנימי, זה אספקט בתוך הנפש שלנו. שכולנו היינו ילדים, וכולנו רצינו שאהבו אותנו, ושיתנו לנו הכרה, ושיראו אותנו, ושיתפחו אותנו, והחיים קרו, ולא תמיד פגשנו את זה.
ופשוט החיים קרו.
אוי, אוי, אוי.
הגיעו החיים במציאות, מה שנקרא, וכל אחד התמודד עם החסכים, ועם המקומות שלא קיבלו מענה, לצרכים האלה, והילד הזה חשב, כשאני אגדל, אז אני אעשה ככה וככה, כדי שיראו אותי, ואני אצליח בזה, כדי שיעריכו אותי, וכדי שאהבו אותי, ואנחנו יוצאים לעבר כל הדברים שהצבנו לעצמנו, ואנחנו לא מבינים שהילד הזה צריך הורה פנימי, מתוכנו, לפתח אלמנט נוסף שהוא ההורה הפנימי. ההורה הפנימי הוא בעצם זה שלוקח אחריות שלמה עלינו, על הנפש שלנו, על הגוף שלנו, על הבריאות שלנו, על המחשבות שלנו, על מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, על הבחירה של המקצוע, של החברים, של איפה נגור. הורה שהוא קשוב, הורה שהוא אוהב את החלקים הפנימיים, לומד אותם, מתוודע אליהם. אנחנו לא תמיד מכירים את עצמנו באמת כמו שאנחנו חושבים. אז זה התהליך שעוברים איתי. על קצה המזלג, מה שנקרא. היה פה עוד חוץ מקצה של מזלג, אני מאמינה. העמקנו לתוך ההמשך של האחיזה של המזלג, אבל...
רק מהפתיח אני מאופנת, אני מרגיש שכבר כיף לי בחיים וטוב לי.
וואו.
רק קטן אני אגיד, לפני שאת זה, רק אחרי שהגעתי עלייך, הבנתי כמה הילד שלי, שהוא אני, הדריך אותי. כמה הוא ניהל אותי.
בדיוק, ניהל.
וזה מטורף, כאילו. מטורף להבין.
להבין. זה מדהים שאתה מציין את זה, כי... הרבה פעמים אומרים, לא איבדתי את הילד, אני ילדה אישה, ילד גבר, כל האלה שאנחנו חושבים שזה מגניב, כי נשארנו צעירים לנצח, ופיטר פן, וכל הסינדרום פיטר פן הזה, שזה בעצם ילד קטן, שלא באמת מנסה לממש את החלומות שלו, הוא מנסה לממש את הפנטזיות שהתבססו על חלקים פגועים, על חסכים, על חוסר ערך, שככה, בעצם זה מנגנון פיצוי, ולאו דווקא מנגנון של... לחיות חיים שבאנו לממש. והילד הפנימי, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני מאוד בקשר עם הילד הפנימי שלי, אני הכי ילד שיכולים. זה העניין, שאם אתה הכי ילד והילד מנהל אותך, אז אתה לא חי, זה כמו כלי לא מכוון. זה כלי שיש לו את כל המיתרים, אבל הוא לא מנגן כמו שהוא אמור לנגן. וחבל, כי כולנו באנו לפה לחיות חיים מדהימים.
אתמול בערב, אני חושבת שאנחנו ניקח ספשייל ללא הגדרת זמן.
ללא ספק.
כן, נראה לי שאנחנו צריכים את זה פה.
מה שיקרה פה יקרה פה, חברים.
מי שרוצה לפרוש, אז אנחנו לא נעלב.
אנחנו תמיד אומרים שמה שמדהים בפודקאסט זה שאפשר לפצל את זה, מתי שבא לך לדרך לעבודה, ואז בטיול עם הכלב, ואז לפני השינה, כאילו אפשר לשמוע את זה.
כן, תמיד אומרים, תשמעו אותנו בפרוסות, כמו עוגה, לא צריך לאכול הכל בבת אחת, תשמעו פרוסה פרוסה, כל פעם רבע שעה, איפה שבא לכם, אז יהיה לכם פה הרבה פרוסות, תתנגו.
מהמם, אז הבאנו כיכר.
לפצל לפרקים, אז אתמול שהיינו בדרך הביתה מהארוחה, נפלה לי תובנה, כאילו פתאום להסתכל על הדברים סביבי, ולראות כזה הרבה אנשים סביבי, בנות גילי וצעירות ממני, נכנסות להיריון והופכות להיות כאילו אמהות, ואני קלטתי עכשיו בגיל 28 שכמו שציינו בהתחלה, אני בתהליך הזה כבר 5 שנים, ואני מתרגלת מהיותי ילדה עם שורשים אוקראינים, לקחתי גם את התהליך ככה למקומות הכי הכי רציניים, וחקרתי את זה לעומק, ו... אני כאילו מרגישה שממש רק בתקופה האחרונה אני מתחילה להבין מה זה באמת המשפטים שאת מדברת עליהם. כי אתה נכנס לדרך, אבל אז התפיסות משתלטות, ואתה לא יודע למה להאמין, כי חיית 20 ומשהו שנים או 30 ומשהו שנים בדרך מסוימת שהאמנת לחלוטין במה שנאמר לך. ואז לשנות את זה, זה מרגיש כזה, אוקיי, מגניב לכמה שעות, מגניב לכמה ימים, ואז אתה חוזר לדפוסים הקודמים, ועד שאתה באמת מתחיל להצמיח את השורשים האלה של ההורי הפנימי הזה, שפתאום כאילו אני מרגישה, וואו, אוקיי, אני באמת, אני ממש אמא אוהבת, באמת אני אמא אוהבת כלפי עצמי, ואני, זה כאילו, יש בזה המון המון רבדים בתוך הדברים האלה,
זה מדהים שהפך להיות אמא אוהבת, אני זוכרת אותך. אז את לא, את יותר מ5 שנים, כי אני זוכרת שהגעת אליי בסביבות גיל 22, אז אם את עכשיו 28,
כן.
אז כן, וזה דרך עשית, ממש גידלת את הילדה הזאת, וצימחת אמא, שלא הייתה שם קודם.
לא, ממש לא הייתה שם.
כן, הייתה שם מפיקה.
מפיקה וגם מאמנת סביאטית שמשאירה את הילדה במתיחות 7 שעות.
נכון, זה עלה הרבה במפגשים שלנו הסובייטית. אבל גם היא נרגעה.
כן, כן. מרגיעים אותה מדי פעם.
שבוע בסיביר והיא נרגעת.
נסביר רק למי שלא...
עוקב.
כן, לא, למי שלא דובר את העולם, כן. כאילו הילדה הפנימית, האמא, את אמא של הילדה
שלך הפנימית,
כן, 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 לא, זה חשוב להסביר, כי פתאום אנשים יגידו, אמא של מה? אמא של מי? אז מה שדיברנו, הילד הפנימי, הילד שבתוכנו.
נכון.
כן.
נכון, ויש בנו הרבה אספקטים, זה עולם שלם כמובן.
עולם שלם.
נכון, אבל זה יופי שהזכרת את העניין הזה של התפיסות, כי בעצם אנחנו לומדים את החיים דרך מה שלימדו אותנו, ואלה שלימדו אותנו למדו את זה דרך מה שלימדו אותם. זאת אומרת, זה קצת מוזר שבכל שאר התחומים כל הזמן ממציאים דברים חדשים, והחדשנות היא הדבר הכי אין, ודווקא בעולם של מה זה החיים האלה, אז זה למד מזה וזה למד מזה, זה לא שאין, לא היו חכמים לאורך ההיסטוריה שבאמת באמת באמת הביאו המון המון חוכמה שיש ללמוד ממנה, אבל בוא נאמר שהמיינסטרים לא חי לפי זה, הוא ההפך, המיינסטרים חי לפי תבניות, ותבניות שבאות מפחד של מה יקרה, ובאות מפחד מהעתיד ומהעבר, ושהעבר לא יחזור על עצמו, ושעתיד, התרחישים הכי מפחידים של העתיד לא יקרו, אז אנחנו לומדים. בוא נאמר, אני אתן לכם דוגמה הכי קטנה, אחד, יש המון המון חברות שעושות המון כסף על הפחדים שלנו, אחת מהן זה חברות הביטוח, חס וחלילה, אין לי שום דבר, גם אני מבוטחת, אין לי שום דבר נגד אף חברת ביטוח.
אני לא, אני ממש צריכה לטפל בזה דרך
אגב. אנחנו נדבר על הנושא.
כן, אבל הם משתמשים בעצם במשהו שנורא מפחיד אותנו.
בגלל זה אני ביטלתי את הביטוח שלי, אני פשוט היום מתקשרים אליי, והייתי
אומרת, ומציעים לך מחלה חדשה כל פעם.
את יודעת שאת שלושה מתוך חמישה אנשים מתים, את רוצה ביטוח? כי גם לך זה יקרה כנראה.
כן.
אבל לא יכולתי לנהל את השיחה.
עשו לך את הביטוח הזה במרמה.
נכון, ממש.
במרמה. זה אלה שאת מתקשרת עליהם לעשות ביטוח לחול.
סליחה.
ואז כאילו הם שואלים כזה, כן, אז יש לך את הביטוח לחול, ואם תרצי עוד ביטוח אקסטרה, את כזה, טוב, יאללה, אקסטרה, תעשה לי. ואז מסתבר שזה לא לחול בכלל, זה עכשיו לשנים קדימה.
וואו.
כן, תיזהרו, הם חולרות.
לא, הם ממש ממש.
אז חברות ביטוח יושבות על העניין הזה של יום אחד, יום סגרירי אחד, אתה תהיה מסכן, אתה תהיה חולה, לא יהיה לך כסף, ואף אחד לא יבוא לעזור לך גם. יש לך רק אותנו, וכדאי לך מעכשיו לשלם לנו, מה זה 200 שקל לעומת הקטסטרופה הזאת? אז, וזה יושב על המקומות שאנחנו למדנו לסמוך על החוץ, על החומר, על מה אנשים יגידו, על הפחד הכי גדול של ילד, זה הפחד מהשפלה ונטישה, והפחד להיות דחוי, נטוש, מושפל, גורם לך להשתנות. אתה פשוט משנה את עצמך כדי להיות חלק מה, וזה משנה אותנו. וזה בסדר, כי זו הילדות. הילדות היא תקופה של חוסר אונים, וזה השלב הראשון בבית ספר, קודם כל אתה מקופקף. אחר כך, אנחנו אספנו מידעים, נאמר, אם זה בית ספר כאן, אז אספנו את הפחד שלי מזה והפחד שלי מזה, ועכשיו העבודה שלנו זה לאמן את התודעה שלנו לאן שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו מבקשים, ומה שהלב שלנו מבקש, ולא מה שהשכל שלנו מפחד שיקרה. כי רוב הבחירות הלא מודעות זה ללכת, מה, רק שזה לא יקרה, אז מה כן אני אעשה? הפרקטיות שקוראים לה, מה זה תבחר מקצוע פרקטי? תבחר מקצוע שתוכל להתפרנס ממנו, ושהוא נחשב, ושהוא מבוקש, ושזה לא משנה כמה זה מעניין אותך. הרבה אנשים עשו גם בגלל זה תואר, ואז מגיעים אליי.
הרוב, הרוב, הרוב מי שבתואר לא רוצה להשתמש במה שהוא מקבל שם.
ובגלל זה, אחרי שהכרנו ולמדתי את השפה, אני פשוט מוצאת את זה, ממש עושה לי טיקים בגוף, כשאני נכנסת למקום ושואלים אותי בשאלה ראשונה, אז מה את עושה עכשיו? מה, איזה פרויקטים, מה יש על הפרק, הכל בסדר, איפה נעלמת? מה, אז לאז מה, אז מה, את בין לבין, וכאילו, אז מה קורה? כאילו, אין, כל הזמן יש את השיח הוא לפי ההישגים מבחוץ.
נכון, ולא לפי איך שאתה מרגיש.
בוא נראה, בוא נבדוק לה אם היא בסדר, אני דואגת לה, מה קורה, מה קורה, מה
עושה? ואני עד היום לא יודעת איך לענות לזה. אני עד היום, כאילו, כזה...
כן. הייתה תשובה טובה, היה לך תשובה טובה לזה.
כן, אני תמיד מאזכרת.
כן, אני לא...
אסנת אמרה לענות... מה הם עושים?
מה שקורה פה עכשיו זה שהכלבים שלנו, גם של סנת וגם שלנו, על טרמפולינה. פשוט קופצים על טרמפולינה, מבסוטים.
חוקרים את הנושא.
קורה.
מצחיק. רגע, את היית בעצם
משהו? נכון, זה היה משהו עם... להגיד, אני נחה עכשיו. אני ממש, אני ממלאת את עצמי, אני דואגת לשלומי. ואז כאילו, אף פעם אנשים לא מדברך, כאילו, כן, אבל מה...
איך את הורגת עצמך? מה זאת אומרת אני נחה?
כן.
שינה זה לחלשים.
וואו, דיברנו על המשפט הזה בפודקאסט. כן. וזה מה שמעביר אותנו לדבר הבא שלנו, שבפודקאסטים האחרונים שלנו אנחנו מאוד חוקרים את הנושא של איך אפשר להיות בריא בימינו, כשאנחנו חיים באנושות בשנת 2019, ואנחנו יודעים מה המיינסטרים, ואז אני חוזרת מפגישות איתך, ואני מתמלאת באנרגיה חדשה ל-24 שעות, ואז יש ערב חברים שכולם מזמינים פיצה, ואז אני אומרת, "Oh my God, זה כיף, אני רוצה להיות חלק מהכיף הזה." ואז אמרנו, נבוא לפה ונקליט פודקאסט כדי שהמוטיבציה תישמר לנצח ולא תיעלם.
כן, ונשלח אותה לכולם.
איזה רעיון מעולה.
כן. וזה שולח אותנו למקום שאנחנו דיברנו המון לאחרונה על המקום של למצוא את האיזון, לא קיצון לג'אנק פוד ולא קיצון לאיזשהו...
עולם מוגבל.
כן, עולם מוגבל והתנזרות.
אובססיה, שזה לא יהפוך לאיזושהי...
נכון מאוד.
היי, מה קורה כולם? אמרת אובססיה. ודיברנו על פירות וירקות אורגניים, שכאילו זה ממש מאתגר.
גם הם מאותגרים.
כן. אז מה באמת הביא אותך כל כך להעמיק בנושא הזה של תזונה?
וואו. תזונה היה תמיד תחום שהיו לי איתו יחסים ups and downs, מה שנקרא. קודם כל, אני התחלתי את המסע שלי בהתפתחות שלי האישית, מזה שהייתי בולמית. הייתי בזמנו, בגלגול הקודם שלי, עדיין פה בחיים האלה, אבל בגלגול הקודם שלי, אני הייתי, בדיוק סיימתי ללמוד משחק, והעולם הזה מאוד מאוד הלחיץ אותי. אני לא רוצה לשים את זה על העולם, אני בחרתי בזה, ומאוד רציתי, ומאוד לא היה לי את עצמי, ולימים היו לי התקפי רעב, הם התפתחו לבולמיה, בעצם נהייתה הפרעת אכילה, ואז התחיל המסע שלי, של התחלתי לחקור, מה זה, ולמה יש לי את זה, איך אני יכולה לעזור לעצמי? למעשה לא הלכתי לטיפול קונבנציונלי רגיל, פשוט קניתי ספרים של סלף-הלפ של לואיז היי בזמנו, והתחלתי להבין דרך הספרים שלה שאני לא אוהבת את עצמי, ושאני לא אוהבת הגוף שלי, ושאני סוג של יוצרת מצבים של כל היום חושבת על אוכל כי אני מאמינה, כי משהו בי מאמין בתפיסה ש... אוכל ירגיע אותי, אוכל ייתן לי מענה לפחדים שלי, אוכל ישנה את התודעה שלי. זה בעצם מצבי התמכרות שאנחנו משנים את התודעה שלנו, את ההרגשה שאנחנו לא רוצים להרגיש. היו שם הרבה רגשות שלא רציתי להרגיש אותם, אז רציתי שזה ישתנה. ואז היו לי תקפי אכילה. לא רציתי, אני לא יודעת אם זה היה מהפחד להשמין או לא, אבל זה התפתח לבולמיה. העניין היה זה שאני מאוד לא הייתי אוהבת כלפי עצמי. וכשהתחלתי לעשות את התהליך של אהבה עצמית ושל לאט לאט לפגוש את הרגשות שלי ולהרגיש אותם, כי זה לא שווה רק לפגוש ולהגיד, אז הבנתי שאני סובלת מחרדת נטישה, אוקיי, ומה את עושה בעניין? כי בעצם רגע שאנחנו משחררים דרך ההסכמה להרגיש אותו בגוף ממש, זה כואב, זה יכול לפרק אותנו, אבל הסכמה שלנו לעבור דרך ולא ליד או מעל.
אני חושב שזה כאילו אחד הדברים שאנשים בכלל לא... אני חושב שכולם צריכים טיפול, נקודה. כל אחד צריך ללכת לדבר עם מישהו.
כן.
וכאילו זה אחד הדברים שאנשים לא הולכים לעשות, כי הם לא רוצים כאילו להתמודד, בסדר, יאללה, אני, יש לי בעיה, אבל בסדר, אני כאילו לא עכשיו, אני לא אלך לפתוח את זה, אנשים מפחדים כאילו, וואו, מה יצא משם, וכאילו לפרק את זה, נראה לי, כאילו, שזה אחד הדברים
שאנשים,
כן, הם לא קמים והולכים.
לא גדלנו ככה.
נכון.
גידלו אותנו של קום, לא קרה כלום. קום.
נכון.
מה כבר קרה? מה אתה ילדה? מה את בוכה? מה את ילדה קטנה? מה אתה, לבן, מה אתה בוכה? אתה, מה אתה ילדה? אתה נקבה? אתה, כל מיני דברים שקשורים לתבניות. ואתה כבר ילד גדול, את כבר ילדה גדולה, על מה את בוכה? את יותר מדי רגישה, אתה יותר מדי דרמטי. אז שוב, הרגשות, אם אנחנו לא מרגישים אותם, הם ימצאו את הדרך שלהם באיזשהו אופן. בוא נאמר, רגש, אם אתה לא תעבוד איתו, הוא יעשה לך הרבה עבודה. וכן, והמקום הזה עשה לי הרבה עבודה, שהייתי צריכה בעצם, במקום לטפל ברגשות שלי, הייתי צריכה לטפל בבולמיה שלי.
כן.
וכשהתחלתי לטפל בבולמיה שלי, אז דברים נרגעו, אבל אז אמרתי, אוקיי, אני... מה אוכלים? כי גיליתי שיש מזונות שהם מגבירי התקף בולמיה, ויש מזונות שהם בסדר, אפשר לאכול אותם, להיות צבעים. או, 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 או.
רגע, בולמיה זה ההקעה?
כן.
בולמיה זה ההקעה. ויש את אנורקסיה.
אנורקסיה זה שלא לאכול, ובולמיה זה בולמוס רעב שאוכלים ואוכלים ואוכלים.
ויש גם הרבה פעמים את השילוב בין שניהם.
של הבולמיה שלא מקיים.
זה פשוט לא, אלה שסתם משמינים. אני לדוגמה, אני כשהייתי בתקופה של ההפרעות אכילה, הייתה לי תקופה שכאילו תקופות ארוכות של ערבה, כאילו של תפוח ביום או יוגורט ביום.
כן.
ואז כאילו התקף מטורף של בולמיה.
נכון, בינג'ינג.
והייתי איזה שנתיים וחצי שם באזור הזה.
נכון, אז האנורקסיה, את מתארת בעצם אנורקסיה שהמוח שלנו לא יכול באמת להיות לאורך זמן ברעב, ואנורקסיה זה אישו של שליטה מאוד גדולה, גם בולמיה. בולמיה זה עניין של שליטה, של שליטה, אני אכלתי, אני איבדתי שליטה, אז אני אשלוט בזה שאני אקיא את זה, ואנורקציה הולך למקום של מההתחלה אני שולטת שאני לא מכניסה כלום לפה. העניין הוא שהמוח שלנו, הוא נקרא לזה בשפה היומיומית, מתחרפן מזה, והוא נמצא בדפריביישן, זאת אומרת בסוג של חסכים והרעבה, אז ברגע שאת קצת נחלשת בשליטה שלך, הוא מתנפל. זה כמו, הוא מתנפל, הוא פשוט מתנפל על כל דבר, כי הוא אומר, פתחו, היא לא בהכרה עכשיו, היא לא בשליטה, היא קצת חלשה, היא מאוד, היא לא נמצאת במצב שהייתה בו עד עכשיו, אז אני יכול להתנפל, ואז אוכל, 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 בינג'ינג, זה ממש לטרוף הכל, ואז יש את המקום שחזרה הסובייטית ואמרה, מה קרה פה?
כן.
ואז אומרים, לא, 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 אני מבטיח, אני לא אוכל כלום, עכשיו אני לא אוכל שבועיים, אני לא אוכל שלושה. וזה התנועה של האנורקסיה, ובדרך כלל, מי שחווה בחיים שלו בולמיה, אני חוויתי בולמיה, היו לי, לא הגעתי לאנורקסיה שהגוף שלי, אגב, יש המון אנשים, הפרעות אכילה, שלא ניכר בגוף שלהם שיש להם הפרעות אכילה. לי הייתה בולמיה, אבל זה לא היה ניכר, כי יש כל מיני רמות, יש רמות של התמכרות לאימונים גופניים, לאימוני כושר, שככה אני בעצם שורפת את הקלוריות, אז יש אנשים שיש להם גוף באמת של דוגמנית, או אנשים שנראים פיט ומאוד שריר, אבל הם עדיין בערבה, עדיין חסרים להם, חסרה להם תזונה שתומכת, והם בכלל אולי לא במשקל של הגוף ש...
וואו, כמה אנשים כאלה בטח יש.
מלא.
היא מלא.
מלא.
וגם דרך אגב, מתוך היכרות מעמיקה עם העולם הזה, אני לא אגיד כל, אבל פגשתי המון, 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 אין ספור מאמנים ומאמנות שפשוט מעודדים ועושים כסף, בהצטת הפחד הזה, נכון. מה יקרה לך אם תאבד את השליטה הזאת, נכון. ומעודדים הפרעות אכילה,
נכון.
במודע או לא במודע, אבל אני... עושים את זה בצורה אקטיבית לחלוטין.
זה נכון, גם התרבות הזאת של הרשתות החברתיות, אני אולי מדברת יותר על האינסטגרם, כי האינסטגרם זה יותר תמונות, ויש המון אנשים שהם public figures, שהם דמויות ציבוריות, שהם יכולות להעלות הרבה תמונות שהם... בלוק מסוים, וזה מעודד אצל הרבה בחורות צעירות וגם בחורים צעירים, כי היום זה כבר הולך לשני הכיוונים, להגביל את עצמם באכילה כדי לראות זה. עכשיו אם בן אדם הוא מגביל את עצמו באכילה והוא לא מסוגל, הוא לא מצליח באמת, אז יש הרבה תנועה של בינג'ינג, של לזלול הרבה ולאכול הרבה, גם לא מה שהגוף שלנו רוצה. זאת אומרת, ההקשבה לגוף מתנתקת, זה המקום שבו מתחילה ההפרה הראשונה של האמון, לא הראשונה, אבל אחת ההפרות המשמעותיות ביותר, בקשר של בין האדם לבין הגוף שלו, באמת לא להסתכל על הגוף כהיכל שבו אני חי, ואני אמור לתמוך בו ולהזין אותו, ולתת לו מענה לצרכים שלו בכל רמה אפשרית, כמו שאני מגדל ילד, שאני מזין אותו ואני נותן לו לישון בזמן, ואני לא מעביד אותו בפרך, ואני מזין אותו באוכל שעוזר לו לגדול. אם אנחנו לא מתייחסים ככה לגוף שלנו, אז הגוף שלנו הוא ילד בהזנחה. והוא ילד בהתעללות גם הרבה פעמים. לא רק בהזנחה. ומשם אני התחלתי את המסע שלי עם תזונה.
שזה גם מה שבאמת מוביל אותנו לחיבור הבא של עד כמה הקשר בין רגשות לבין איך שאנחנו מרגישים ביום יום שלנו לבין תזונה. עד כמה זה...
מאוד קשור. מאוד קשור. זה לא קשור אגב רק לאוכל. זה קשור לכל דבר שאנחנו צורכים. גם שתייה ומה אנחנו בוחרים לשתות אם אנחנו שותים בכלל. מספיק גם לסיגריות, גם לסמים, גם לקניות, גם למה אנחנו חושבים שאנחנו צריכים, קרמים, קוסמטיקה, מלא 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 דברים שאנחנו כאילו אמורים לתת מענה לצרכים הפיזיים שלנו, אבל אם הרגשות שלנו הם לא במקום, זאת אומרת אנחנו לא מנהלים אותם ולא מחוברים ללב ולא באהבה, הרגע שהוא העיקרי שזורם בתוכנו כלפי עצמנו הוא לא אהבה וחמלה וקבלה, אז אנחנו ממש יכולים לעשות על הגוף שלנו כל כך הרבה אקספרימנטים, בשם בלי, 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 וזה יושב על פיצוי, ואנחנו יכולים להגיד אני נהנתן, אני אוהב את החיים הטובים, אני עושה ככה, אני עושה ככה, אבל הרבה פעמים זה לא באמת מחשבה של האם זה מיטיב איתי, או שזה גורם לגוף שלי בעצם לעבוד יותר קשה, או לסבול, או לשלם את המחיר באיזשהו אופן, בהמשך הדרך, לא תמיד בשלב הזה, אבל בהמשך הדרך. אני לא מציינת עכשיו איזה מין אורח חיים שהוא מתנזר, שוב, אני אדבר על עצמי, אני ישנתי סיגריות הרבה שנים, אני ישנתי לפחות 15 שנה סיגריות, שתיתי אלכוהול חופשי, על ימי, הרבה הרבה, כל פעם שהייתי יוצאת הייתי שותה, לא, אף פעם לא הגבלתי את עצמי בצריכת האלכוהול, פשוט הגוף שלי היה מגביל אותי, הייתי מקבלת בחילות אם הייתי עוברת איזה כמות מסוימת, אבל כן שתיתי מעל מה שבן אדם צריך לקבל לגוף שלו.
זהו, זה אני חושב הדבר הכי חזק, שאנשים צריכים למצוא כאילו איפשהו את האיזון, שכמו שאמרת, שתיתי עד גבול שהגוף אמר לי, זהו, אני לא יכול, ולכל אחד יש סף שונה.
אבל זה סף לא נכון.
כן, זה כבר סף שהוא...
שאני עומדת להקיא, כמו בן אדם שיוכל עד שהוא עומד להקיא. כל ארוחה מסתיימת בבחילה.
כן, גם שם הייתי.
כן, אז צריך למצוא, כל אחד צריך למצוא את האיזון שלו ולדעת כמה הוא יכול מה. כאילו.
נכון. שזה אתגר מטורף, חברים, שאתם מתארים פה.
כן, שזה עולם.
נכון. זה דבר פשוט להגיע לשם.
אם אנחנו מדברים על האתגר הזה, אז זה אתגר שבעצם... אנחנו, הוא כמו מאסטר קי לכל כך הרבה דברים. זאת אומרת, יש מאסטר קי לכל כך הרבה דברים שהוא גם פונה לנושא הזה של מתי להפסיק לאכול ומתי להפסיק לשתות. האתגר הזה קשור ליכולת להרגיש החיבור שלנו לעצמנו. ליכולת שלי להרגיש מה קורה איתי בזמן אמת. מה אני צריכה, מה אני מרגישה ומה אני עושה עכשיו. האם אני אוכלת כי אני... זה טעים לי ואני מנסה כאילו למלא את עצמי, כי זאת ההזדמנות היחידה שלי עכשיו שאני אוכלת, אז כדאי שאני אתפוצץ. האם אני לא בא לי לחזור לרקנות שהייתה לפני כן, אז כאילו זה ממלא אותי בלאכול עוד מנה, כי אני, זה מרחיק אותי קצת מעצמי ואני עסוקה במשהו אחר. אותו דבר, גם בטלוויזיה. מה הבעיה עם לראות טלוויזיה? מה הבעיה עם לראות סדרות וסרטים? אין שום בעיה. אבל אם אני נמצא במקום שאני רואה עוד ועוד ועוד ועוד, ואני לא יכולה ללחוץ על השלט ולחבות, כי לא בא לי לחזור לעצמי, אז יש שם בעיה של חוסר קשב, חוסר הרגש. אני לא מרגישה את עצמי. אני לא יודעת מה איתי. אני לא יודעת מה... אני לא בקשר איתי. זה כמו בן אדם שהוא יושב, רואה טלוויזיה, רואה טלוויזיה, רואה טלוויזיה, והילד, אמא, אמא, אמא,
לא עכשיו.
לא עכשיו. לא עשיתי קצת פחות עדין.
אמא עם סיגריות, לא עכשיו.
והאמא לא מקשיבה. אז באיזה שלב, האמא תחבא, היא יכולה לחבות את הטלוויזיה ולהצטים עליו צרכות, כן, יש לך חדר שלך, אני לא רוצה לשמוע ממך. או שתגיד, סליחה, מתוק שלי, תכף אני מסיימת, אני כבר איתך. זה שוב, זה היחסים שלנו עם עצמנו.
אז שאלה.
בבקשה.
האם יש אפשרות שזה גם קצת עניין של אופי? למה אני שואלת זאת? כי ביחסים ביני לבין דור, דור תמיד היה אדם שבעצם לוחץ סטופ על השלט. בכל נושא, כאילו באמת. ואני תמיד כאילו הייתי מסתכלת על זה, והייתי אומרת כאילו...
למה סטופ? מה אתה?
איך? כאילו באיזה קטע? ואני רואה את זה גם עכשיו, שאני באמת בשלושה שבועות, אני חושבת, אני תמיד אוהבת לצאת בהצהרות, חברים, אבל זה שלושה שבועות הראשונים בחיי, אני לא צוחקת, שאני אוכלת בריא מאוד, ואני גם לא מתוסכלת.
מבסוטה.
ואני לא מתוסכלת. אבל מה, למה כיף לי ככה? כי אני לא עוצרת את עצמי. אני אוכלת כמה שאני רוצה. אין לי כאילו, את יודעת כמה דבש אני אוכלת ביום?
מאמן.
חושבת שחצי קילו דבש.
הוא אדוב.
כן, וכאילו, לדוגמה...
אני חושב אבל מה שעושה את זה, חלק מהדבר הזה, מה שמקל עלייך זה שכאילו זה לא איסורים, 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 איסורים.
נכון. מה שקרה...
זה מה כדאי, כאילו, ואפשר גם לאכול מנה של בשר ביום, אבל לא להגזים.
זה היה מאוד חשוב, אתה צודק במה שאתה אומר, כי היה מאוד חשוב בדיאלוג ביני לבינך, אלינה, ש... בהתחלה, את זוכרת את האטיטיוד?
ברור שאני זוכרת, היה בשבילי סיוט לחשוב על הדבר הזה. קודם כל, את אמרת לי להפסיק עם מוצרי חלב וביצים, שכל התזונה שלי
80%
התבססה על מוצרי חלב וביצים. גם
שזה מסביר הרבה מהתסמינים.
באוקראינה, כל דבר הוא עם מיונז, כל דבר הוא עם ביצים. כל דבר, מוצר חלב, כאילו, זה בריא. מה זאת אומרת? אני גדלתי על זה שחלב זה כוח.
כן.
חלב זה סידן.
כן, חלב זה סידן.
קום בבוקר, שתי כוס חלב.
כן, הייתי שותה חלב עם עוגיות, כאילו, בתור הזה זה היה מעדן. וכאילו, ואז
זה טעים. אבל זה פחות טוב.
עכשיו, כאילו, ופתאום, שאמרת לי את הדבר הזה, אני הרגשתי שכאילו, לוקחים ממני... את כל הנאות החיים. כי גם דיברנו על כוס יין פעם בשבוע.
כן.
ודיברנו על להפסיק עם הקפה.
נכון.
והפסקתי עם הקפה.
שזה מדהים.
כן, אני רואה את אלינה ליד התמי 4, מקשקשת שם איזה אבקה, ואני כזה, מה זה? כל פעם בא משהו חדש מהיום. מה זה? אה, זה? אבקת פטריות. מבסוטה,
מתפרעת לי בריאת רשי,
אבל יש לזה ריח טוב.
כן,
תנסה.
אני עוד לא בשלב של אני לוקח משלוק, אבל לאט לאט
זה בסביבה.
אני רואה אותי, יש אותה מצערי ורואה מקום, אני מרמרות בגוף.
לא, הסלר הוא בריון שם עם המכונה, והשטיפה הוא סלרי, והוא קשה, וואי וואי וואי, והריח שלו הוא חזק, הוא עוצמתי. אבל כנראה גם הסגולות שלו עוצמתי.
יש לו סלרי, כן, בסלרי.
אז לא מדבר רגע פרקטית.
בואו.
מה עכשיו אנשים מאזינים לנו, אומרים אהבה עצמית, בריאות,
כן, לאכול בריא, לאכול בריא. בואו נבין מה זה לאכול בריא.
בואו נבין.
קודם כל, מה הם מתחילים בכלל?
חשוב לי רק לציין שאני לא רופאה ואני לא תזונאית בהכשרה שלי, וכל מה שאני משתפת זה מהניסיון שלי, מהחקירה שלי, ואני גם מציעה לכם, למי שמקשיב, לעשות את המחקרים שלו. זאת אומרת, אם אתם נחשפים לזה מזון מסוים שאומרים לכם שהוא מדהים, כמו עמית סלרי הזה, אל תתעצלו, תעשו מחקרים. אנחנו הרופאים של עצמנו, חברים. רפואה קונבנציונלית עוזרת בהרבה דברים שהם מצבי חירום, אבל בכל מה שקשור לתזונה ולתוספי מזון ולצמחי מרפא, הם לא שם.
כלום.
הם לא שם, הם מטפלים בסימפטומים, הם לא, 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 לא שמעתי על בן אדם שהלך, אובחן כחולה סוכרת, ונתנו לו תרופה שהעבירה לו את מחלת הסוכרת. הוא פשוט נשאר מכור לתרופות, וואו. שנותנים לו עד סוף ימיו, וקוראים לזה מחלה כרונית. סוכרת זה לא מחלה כרונית. יש לה טיפול תזונתי, צריך לדעת איך לטפל בזה. אני לא אומרת שוב, אני לא לוקחת את זה, יש פה משהו שחשוב לי לומר, אני לא אומרת לכם, תפסיקו עם התרופות, אל תפסיקו שכל אחד פה יתייעץ עם רופאיו, אבל תדעו שיש פתרונות אלטרנטיביים בתזונה ובתוספי מזון, שזה דורש משמעת וזה דורש התחייבות, וזה דורש להתייעץ עם איש מקצוע שהוא בא מהתחום הנטורופתי, ובא מתחום של תזונה בריאה ותזונה טבעית וריפוי טבעי. וכל אחד שימצא את מי שהוא רוצה להתייעץ, אני נותנת את העצות האלה, בעצם אני חולקת מהניסיון האישי שלי, על מה שבדקתי על בשרי, והצעתי לך את זה בזמנו, וגם אמרתי לך, תנסי, פשוט תנסי ותראי, אין פה שום דבר שהוא מזיק, את לא חלילה בסכנת חיים, את יכולה להרשות לעצמך לנסות שבועיים לקחת מצלרי ולהפסיק עם מוצרי חלב ותראי מה קורה.
נכון.
ואם אנחנו רוצים לדבר על כמה מהמזונות שאני מאוד 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 ממליצה גם על בשרי וגם על אנשים שניסו את זה כמו אלינה ועוד אנשים שכן החליטו לקחת את להיענות לאתגר הזה ולנסות את זה על עצמם. יש כמה מזונות שהן מזונות שממש ממש כדאי להוציא מהתפריט שלנו. אחד מהם זה כמו שאמרת מוצרי חלב, באשר הם גם מוצרי חלב, גם עיזים, גם אורגני. יש קושי עם העיכול של מוצרי חלב, הם גם מזינים הרבה בקטריות שאנחנו לא רוצים שהם יגדלו בגוף שלנו, הן נמצאות, הן חייבות להתקיים, אבל לא במינונים שהם מה שנקרא overgrowth, שזה גידול יתר והם כבר מתחילים לאכול לנו את הוויטמינים במקום שאנחנו נאכל אותם, אז הם ניזונים מזה. אז כן, פשוט ככה. ומה שמזין אותם זה מוצרי חלב, זה ביצים, גם ביצים אורגניות, גם ביצי חופש, גלוטן. כן, כן, גלוטן. אני יודעת שזה נשמע חלק מהטרנד, אבל פשוט גלוטן נמצא בעיקר, בעיקר, לא רק, בעיקר, בעיקר בחיטה. וחיטה עברה הנדסה גנטית בשנות ה-60, הם עשו את זה כדי להציל את העולם מרעב, היו מקומות בעולם שלא היה שם אוכל, והם עשו את זה במטרה להרבות בחיטה שהגידול יהיה מהיר, ופשוט הייתה שם התערבות של הנדסה גנטית, שיצרה בחיטה שהייתה עד אז, הייתה סבילות לבני אדם לחיטה ולגלוטן, היא פשוט שכפלה את כמות הגלוטן, הכפילה את כמות הגלוטן בחיטה לרמה שאין לנו סבילות לזה כמעט, וחיטה היא פשוט נקראת GMO, הכוונה מהונדסת גנטית. יש הרבה דברים שהם מהונדסים גנטית.
אז GMO, כן, GMO. יש הרבה מוצרים.
Non-GMO. כאילו,
כן, עם כזה X, GMO, נכון. לא ידעתי מה זה בחיים.
נכון.
וואי,
אז
מעניין.
אז בארצות הברית למשל ממש שמים על זה המון המון דגש, שאתה קונה משהו, אתה מסתכל, אלה של האורגני או לא אורגני, Non-GMO, גלוטן פרי, אבל GMO זה נחשב לאחד הפרויקטים הכי הכי משמעותיים מבחינת בריאות
שרצים
בארצות הברית, ויש עליהם המון המון הפצה של ידע שהציבור לא יודע. אגב, גם שמן קנולה זה GMO, זה מהונדס גנטית, מאוד מאוד לא מומלץ. שמן סויה וסויה וטופו, כל מוצרי הסויה זה GMO.
זה קטע, יש כל כך הרבה מאכלים שאומרים לנו, בסדר, במקום אוף תאכלו טופו, זה הרבה יותר בריא, וטופו זה גם חולרה, כאילו זה מטורף, שכל פעם יש איזשהו טרנד, שגורם כזה, וואו, אני אהיה בריא ואני אשתה חלב סויה, אבל לא, זה על הפנים.
יודעת כמה סויה, אז לא חלב, סויה.
גם אני.
אני פשוט שתיתי.
כן, סויה כנוזל.
סויה, מטבע, רוטב סויה?
כן.
וואו.
עלינה צ'סרי.
וואו, זה מטורף. אגב, אם אתם רוצים, ב-IRM יש תואם לרוטב סויה ללא גלוטן, והוא גם מבוסס על חומרים אחרים. הוא מבוסס על שמן קוקוס, לא על שמן קוקוס, על קוקוס. זה נקרא משהו עם אמינוז, משהו עם חומצות, זה לא אמינו אסיד, אבל זה, אני חושבת אמינוסוס או משהו כזה. כן, אמינוסוס. כן, רוטב אמינו.
טוב, אנחנו גם נפרסם את ההמלצות אחר כך.
נכון, יש הרבה מה לפרסם. אוקיי, אז מה שאמרתי, גלוטן, וכדאי להימנע משמנים שהם בעצם לא עמידים בחום, כמו קנולה, כמו חמניות, כמו סויה. אם אתם רוצים להשתמש, שמן הכי טוב לשימוש בבישול, ובכלל זה שמן קוקוס, במקור אורגני, רוב השמני הקוקוס שמופצים בארץ בחנויות הטבע, הם ממקור אורגני, אז אין שום בעיה עם זה, ושמן זית גם. יש בעיה עם שמן זית, כי צריך לשים לב שאתם מכירים את החברה היטב, כי יש הרבה שמני זית שמסתובבים בשוק שהם מעורבבים, והם לא, נכון?
כן, נכון, נכון.
יש המון זיופים, ואנשים מוצאים כאילו, מצאתי בשוק שמן זית ממקום שהם מכינים שם, הם בעצמם, ואתה רואה, ואין, זה פשוט מעורבב.
איזה אישה נחמדה, קוראים לה קנורה. קנולה קניתי.
כן, כאלה. אז תדעו שאני יכולה, אם אתם רוצים, אני לא עושה פרסומת לאף אחד, אבל יש לי את המועדפים שלי בארץ, ויש, אני, שוב, מותר לנו להגיד שמות, נכון?
כן, כן.
אוקיי, אז אני מאוד בעד ארץ קשור. יש עוד כמה, אבל זה מה שעולה לי כרגע, כי הוא בין הטובים. ואני, אם אתם רוצים, אני יכולה לתת לכם בהמשך עוד כמה ברנדים מותגים שהם מומלצים ובטוחים. אז שמנים למשל, שמנים צמחיים, שמנים מן הצומח, כל הכבישות האלה צריך להיזהר מהם, עדיף שמן זית, אקסטרה וירג'ן, בכבישה קרה, וגם לא להשתמש בו בבישול, עדיף להשתמש בשמן קוקוס בבישול, הוא הכי עמיד מבחינת זה, והוא גם שמן מאוד מאוד בריא, גם כשהוא רוב ולא מבושל, הוא נחשב לשמן מאוד מאוד בריא ומאוד עמיד, הוא לא מתחמצן, יש לו הרבה סגולות אחרות, אנחנו לא ניכנס אליהן, תקראו על זה קצת.
את יודעת אבל שזה העניין, שאנשים מתעצלים לקרוא.
וואו.
אנשים מתעצלים לקרוא, אני
נגיד... הם גם לא רוצים משהו חדש, כאילו, מה עכשיו חדש? אני יש לי את השמן שלי, אני שם יודע, טעים.
כאילו, נגיד שאני חוקרת עכשיו וזה, אז שלחת אותי, נתת לי את הבסיס, ככה שלחת אותי לדרכי, והתחלתי לחפור בזה, ואני מעלה כזה דברים לאינסטגרם שלי, כמו, את יודעת, בשיתוף כזה יומיומי, של סלרי, ופתאום כזה את השייקים שאני עושה, ואנשים שואלים אותי, מה זה? מה זה? מה זה? תספרי לי למה את שותה את זה. עכשיו, אני כותבת, כאילו, חפשי בגוגל, יש מלא דברים. את יכולה לשלוח לי?
הם לא עשו את זה.
כאילו,
אז לא. אז זה לא הזמן שלהם. כי מי שכן רוצה לעשות שינוי, אתה לא דוחף אותו לשם בכוח. אתה יכול לסייע, אתה יכול לתת. תראי, אחד הדברים שאני למדתי, אני הרי מטפלת, נכון? אני עובדת עם אנשים, ואני מאוד מכוונת להצלחה של הריפוי שלכם. אבל... אתם מכירים אותי מספיק בשביל לדעת שזה לוקח, זה עבודה של שני הצדדים.
נכון.
ואפילו העבודה שלכם היא יותר משלי. אני כמו תמרור, אתם הנהגים ואתם עושים את העבודה. וכשבן אדם לא לוקח את זה ולא לוקח את החיים שלו ברצינות ולא עושה את השינוי, גם אתה תסחב אותו מהאוזן ותרים אותו, אז מקסימום הוא יצא לטיול על מסע אלונקות. ללכת את המסע הזה הוא לא ילך על הרגליים שלו. וכשאנחנו רוצים להתפתח ולהשתנות, אז אנחנו צריכים קצת מהצד שלנו לעשות משהו שמראה על נכונות ועל מעורבות. אם אני לא מעורב בחיים שלי, אחד הדברים שהמשפט הזה חזר הרבה פעמים בחדר טיפולים, לא יכול להיות שלי אכפת יותר ממך, שיהיה לך טוב, לא יכול להיות. אם לך לא אכפת מעצמך, לא יכול להיות שאני ארצה יותר ממך שיהיה לך טוב, אתה חייב להשתתף פה. איפה החלק שלך? הגעתי עם אנשים למצבים כאלה שהם רק רוצים שכאילו יעשו בשבילם.
שלום, תעשי לי את העבודה, בבקשה, תפטרי אותי.
בואי, תני לי לסמן וי שאני הולך לטיפול. וזהו. אז אתה יכול לפעמים להקשיב למשהו, אבל אנחנו... וזה אחד הדברים, אגב, שאנחנו מדברים על תפיסות, תרשו לי, וסליחה, שוב, אין לי רצון להלעיז על אף אחד, אבל מערכת החינוך... בנויה על זה שאומרים לך מה אתה צריך לחשוב ומה אתה צריך ללמוד ומה אתה לא צריך ללמוד ומה לא מעניין ותעשה בזמן הפנוי שלך ועד שאתה לא מסיים שיעורי בית ולא מלמד מבחנים ולא, אל תגיע לתחומים שמעניינים אותך. אז לאט לאט אנחנו מפסיקים להיות סקרנים ולא שואלים ולא מתעניינים בדברים שמעניינים אותנו ולאו דווקא משהו שאני צריך לקבל עליו ציון. אז איבדנו את חדוות הלימוד ואת חדוות ההתפתחות. אז אנחנו רוצים להחזיר אותה דרך השיחה הזאת.
מרבעים את כולנו. מרבעים את כולנו.
נכון.
ריבוע.
הם מרדימים את כולנו.
כן.
הם מרדימים אותנו.
כל אחד בצורה אחרת.
אז אני עכשיו מעלה אתגר.
סליחה רגע, חשוב לי רק להגיד, יש מורים מדהימים במערכת החינוך.
נכון.
היו לי כמה כאלה.
לי לא היו.
אז לי כן היו, ובזכותם אני לא השתגעתי. באמת. ויש מורים לחיים במערכת החינוך. יש מורים מדהימים, ויש גם מערכות חינוך שהן אלטרנטיביות, שיש שם מורים מדהימים, שהם נותנים את הנשמה ואת הלב.
דרך אגב, דור עכשיו מלמד במערכת החינוך, והוא מלאך שם לילדים האלה.
90% מדוכאים.
אין לי ספק
ש... 90% מדוכאים ממה שקורה.
אין לי ספק שאתה מביא להם המון אור, ואם כבר בן אדם נכנס לתחום הזה, אז שיקח על עצמו... לעשות שינוי ושליחות, זה באמת משימה מקודשת, ללא ספק. אז חשוב לי לציין.
כמה שעות?
אני חושבת שהם זכו, הילדים האלה. באמת, אני
חושבת. ממש זכו. אני גם מרגישה את זה, איזה סיפורים, אני שומעת.
כן, יש לי גם תלמידים מדהימים שהם רוצים, כאילו, הם נורא מסוקרנים ורוצים לשמוע, מעבר לחומר ודברים כאלה, שהם באים לדבר, כאילו, על חיים.
כן, בדיוק.
וזה מאוד כיף.
איזה יופי.
יש לנו עוד איזה 5-6 דקות, אז נושא אחרון?
וואו, איך נגמר לנו הזמן?
לא, אולי נעשה עוד רבע שעה?
אוקיי.
נעשה פרק של שעה.
יאללה.
זה ספשייל, חברים. אז
כן, זה אחת ל... יאללה, אז עוד...
אז אני מציפה את אתגרי...
בואי תציפי. רגע, אני רוצה רק לסיים שנייה עם האוכל. דיברנו.
זה ממשיך.
על גלוטן.
זה זה.
ביצים, שנייה. ביצים, גלוטן, מוצרי חלב, סוכר. סוכר לבן.
ומלח לבן.
רעל ומלח לבן. נכון מאוד. יש עוד כמה דברים, אבל אנחנו רוצים להתייחס לסוכר, ואני רוצה לסייג את זה. מדובר פה על סוכר מעובד, סוכר לבן, סוכר קנים, סוכר חום. כל הסוכרים המעובדים, הדברים היחידים שאפשר לצרוך אותם ללא חשש, זה דבש, לא אורגני, סליחה, לאו דווקא אורגני, אבל דבש רו, לא מחומם. שהוא נע, שהוא לא מחומם, הוא לא מהתעשייתיים שאתם מכירים בסופר. גם יש לזה שני ברנדים.
בוא נגיד, אם הדבש שלכם, אתם מוצאים אותו עם כפית וקל לכם למרוח, אז זה לא הדבש הנכון.
יש הרבה, יש כמה סימנים, כן. והוא היה נותן בהם סימנים, אבל אנחנו, אבל אנחנו לא ניכנס לכל הסימנים. זה צריך להיות רשום הזה, דבש לא מחומם. סירופ מייפל אורגני בלבד, 100% טהור סירופ מייפל, וכמובן פירות. פירות טריים, לא מיצי פירות שקונים בסופרים, בתוך בקבוקים כבר, מיץ פירות כזה ומיץ פירות כזה, זה לא נחשב, זה כבר הפך לסוכר מזמן, זה תסס...
ומומלץ אורגני, עדיף.
מומלץ אורגני, עד כמה שניתן. תמשיכי עם השרת לשאול.
אז אני עכשיו משותפת ככה באתגרי היום יום, עם כל הדברים הנפלאים שדיברנו פה.
כן.
שאני מצאתי את עצמי, יוצאת ליום צילום, מתעוררת שעה וחצי לפני הזמן, 45 דקות מתוך הזמן הזה אני סוחטת סלרי ושותה אותו במהירות,
כבוד.
כן. וככה לקחתי איתי שקית, אחת המוזרות שנלקחה איתי אי פעם ליום צילום, שהיו במקלות סלרי, תמרים, שתי שקיות של אבקות פטריות למיניהם, ריישי ו...
זה לא פטריות הזיה, חשוב לי לתת.
כן,
לא,
כן.
זה לא. ריישי ומה עוד?
צ'אגה.
וצ'אגה. מה עוד היה שם נורא מודר מלפפונים, תפוחים.
ודבש כמובן, דבש.
ודבש, ולקחתי את צנצנת דבש. אוקיי? אמרתי, אני, וכינוע, כאילו לחודש יצאתי. אני לא נשארת רעבה. אין דבר כזה, אתה לא נשארת רעבה.
טוב מאוד.
ואז היה איזה קטע שהיינו בוון, וחסמתי את השקית לידי, ופתאום
מישהו הציץ לשקית.
לא. גם הקטע שאני כאילו הצפתי את זה, כי אמרתי כאילו, גם ככה שאלו אותי, גם מה הקטע, רואים אותי אוכלת סלרי או מלפפון, אומרים, בגלל זה את נראית ככה, את לא אוכלת כלום, בגלל זה את ככה, בסדר, ברור, אם אני גם אוכל מלפפונים כל היום, אני גם אראה ככה. ואת זה, אוקיי, זה אחד. שאין לי כוח לזה יותר. ועייפתי. השני היה שכאילו פתחתי את המוזרות שלי. בתחילת היום אמרתי, חברים, הבאתי דברים ממש מוזרים בסקית, לא לשפוט אותי.
קודם כל, לשים את זה על השולחן.
כאילו, לשים את זה על השולחן, אני הולכת להוציא מחלות סלרי במהלך היום.
הפעילה תוכנית ביטוח משלה.
כן! מישהו רוצה, נשנה שתי סלרי מוזמן. אוקיי? ואז הבמה היא לא היה בשעת...
בשידור.
כן,
בפרומו.
ואז כאילו, הוא בא לסקית שלי, והוא אמר, הוא התחיל לפתוח אותה. יש פה משהו לאכול? פה משהו לאכול, אני רעב, יש פה משהו... הנה,
זה הצעקות, כן.
יש פה משהו לאכול, אני רעב ממש, יש פה משהו לאכול, ופתח את הסקית שלי, ואני כזה, לא, אין שם כלום לאכול, אין שם שום דבר שאין לאכול. ואני רוצה כאילו לקחת את הסקית. הוא אומר, מה זה הפך לי מוצרים האלה? לא הבנתי, אני רוצה אוכל. גי, זה שלי, תעזוב את זה. ואז הוא אומר לי, זה לא של ההפקה, סליחה.
אתה רואה פה בורקסים?
וכאילו כל כך התביישתי, והרגשתי כאילו כמו הילדה הרוסייה המוזרה שהביאה מאכלים מוזרים, וכולם צוחקים על הריח של הסנדוויץ' שלה, של הנקניק. ככה הרגשתי, וכאילו, ואין, וזה כל היום, כאילו, זה... רואים אותי, סלרי, אפילו אחרי ההתוודות, מה, את אס? יופי, ברור. ואת מקבלת פידבקים כל הזמן.
אז תגידי להם, אתם יודעים כמה פיצה אכלתי הבוקר?
אבל אני לא אכלתי פיצה הבוקר. אני מבינה, וכאילו, אז יש לזה אתגרים, ואתה גם נתפס כאליטיסט, כאילו, שאתה לא אוכל עם כולם את הצ'יפס ואת הדג המתוגן, ואת זה, אתה נתפס כאליטיסט, ואתה ישר מבקרים אותך, ואתה ישר נמצא במקום הזה של הבן אדם שמזמין פירות וירקות אורגניים.
אז מה היית מעדיפה שיבקרו אותך? את זאת שחיסלה את כל המגע של הפיצה ולא השאירה כלום לאף אחד? סתם. סתם, אני בקצינה לשני קצוות.
כן.
סתם, תמיד יש מצב כזה שאנחנו נהיה חריגים אם אנחנו נלך עם, עם הבחירות האישיות שלנו. כמו שתהיו בלימודים, בבית ספר, ותביא ותתעניין באיזה משהו שאחרים לא, אז אתה חריג, אתה כבר נהיה חריג.
נכון.
העניין הוא, זה לא איך מסתכלים, כי מהר מאוד, אם, לא, גם את שיקפת להם, וגם אמר, טוב, לא לשפוט אותי, אני ככה וככה, שזה כבר מעולה. אבל לומר, העניין הזה של איך מסתכלים, אנחנו יודעים שזה החלק, מה שנקרא, תופעות הלוואי הבלתי חשובות בסיפור כולו.
נכון. אבל זה כן משפיע.
איך זה משפיע עלייך?
זה, קודם כל אני מרגישה צורך מתמיד כאילו לפתוח את זה. אמא שלי עושה עליי חרם, לדוגמה.
למה?
כי כאילו מבחינתה, זה שאני לא מבטרת על סוגי מזונות מסוימים, אני פוגעת בעצמי, והיא כועסת על עצמי שאני פוגעת בעצמי, כי היא מאמינה בזה ואני מאמינה בזה, מבינה? ואז יש ממש כעס פנימי של הבת שלי עכשיו פוגעת בעצמי, כי היא מונעת מעצמה את הסידן של החלב.
היא מדברת על זה שאת לא שותה חלב.
כל מיני התקנות שאת.
ואם את אומרת לה, אימא, סתם, אני אומרת את זה בקצנה, אם רוצים ככה לשמור על שלום בית, ואת אומרת לה, אימא, יש לי אלרגיה לחלב מסתבר, וזה עושה לי הרבה בעיות.
היא לא תאמין.
היא לא מאמינה.
אני חושב שהיא לא תאמין.
היא גם תשתי לך את זה בלי שאת רואה בתוך משקיע, ותגיד לך, קחי בטח, לא עשיתי את זה, זה בלי חלב, תשתי.
וואו. אוקיי, אז יש איזה תוכן קטן להתמודד איתו יחסית, כי את בסך הכל די שומעת, מה שנקרא, די שומרת על הקוס שלך.
נכון. נכון.
תורף אבל כאילו עכשיו שאנחנו מדברים, כמה, מה הפחד המטורף הזה להביא אוכל שונה, לחשוב שונה, לבחור משהו אחר.
נכון, אנחנו פוחדים להיות
אחרים. זה מטורף, זה כל כך מטורף. זה כאילו המחסום הכי גדול בעולם, להיות
אחר.
אנחנו.
עכשיו זה מדהים, כי תחשוב על זה של להיות אחר. אמרו לנו, מה אתה חושב שאתה, אתה לא, למה אתה שונה, למה אתה לא כמו כולם, כמו טענה שאתה צריך לענות עליה ולהוכיח שאתה דווקא לא שונה ואתה כמו כולם, ולמה אתה לא כמו כולם. אבל תחשבו שמאז שהיינו ילדים, היו אומרים לנו, אז מה, תהיה שונה, כי אתה שונה, כי אתה יחיד, אתה מיוחד, אתה ייחודי. אתה לא יכול להיות כמו כל אחד אחר, וכל אחד אחר לא יכול להיות כמוך.
כל אחד הוא מיוחד.
כל אחד הוא מיוחד וייחודי, אז איזה יופי, לך עם הייחודיות שלך, לך עם השונות שלך. כי שונה זה טוב, ומה שקורה לנו, יש תפיסה שבשנייה שמישהו אומר למה אתה חייב להיות שונה,
זה, אז זה פתאום שלילי.
זה כמו שפעם היה לי איזה שיח עם חברה, אמרתי לה משהו שהוא היה בשבילה יותר מדי פרובוקטיבי ומוגזם, אז היא אמרה לי, אני לא מאמינה שאת אומרת לי את זה. אז אמרתי, אז הרגע אמרתי את זה, ואני אחזור על זה שוב אם צריך, ואני רוצה שתעני לי על זה. כי שאלתי אותה משהו שאומרה, אני לא מאמינה שאת אומרת לי את זה. אז את לא מאמינה. אז מה זה אומר? שפה אנחנו נעצור? אז אוקיי, אז את שונה. אז מה, זה מה שאת אוכלת? כן, זה מה שאני אוכלת. זה לא רק כל מה שאני אוכלת, אבל זה חלק מהדברים שאני אוכלת כחטיפי ביניים, אני מעדיפה לאכול את זה, ולא זה. אם אתה רוצה לשמוע, אני אשמח לספר לך.
אני לפעמים עונה בפסיב אגרסיב גם, של בהתחלה זה מתחיל כן, אכפת לי ממה שאני מכניסה לגוף שלי, זה חשוב לי מה אני אוכלת, וזה כאילו, בגלל זה את נראית ככה, גם אני אוכל זה, ואני אראה ככה כל היום, וזה כזה... אל תדאגי, בסדר? כזה עם חיוך כזה, שאל תדאגי, הכל בסדר, טוב? יופי, תודה, ביי, קיקי.
זה יכול להפעיל, אבל שוב, אם אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו לא רוצים להיכנס למקום של התגוננות, אז בעצם אנשים מגיבים למה שהם לא מכירים בכל מיני צורות, שאחת מהם זה כזה, אז בכאילו מין עוקצנות או במין הומור כזה. נגיד, תקשיבי, זה חלק מהטיפול שלי בעצמי.
אני מצאתי את עצמי מתנצלת, ומתחילה להגיד, לא יש לי משהו רפואי שאני צריכה לטפל אז בו.
זה גם סבבה. אבל זה קשור לבריאות באמת, וזה באמת קשור לבריאות.
נכון.
וזה קשור, זה קשור לזה, את סיפרת בעצמך שהיה לך מיגרנות, את זוכרת?
ברור, ואני קמתי בחודשים האחרונים, הייתי צריכה להעביר את הגוף שלי במקום למקום, כמו סמרטוט.
כן, אז תגידי לי אם זה לא צריך שהרופא ייתן לך על זה אישור שמותר לך לאכול סלרי, אבל זה כן עניין בריאותי, וגם אני
הגעתי לזה. וגם לא צריך להתבייש.
נכון.
כאילו, סומו.
אבל זה לא עניין של להתבייש, כי לפעמים אנחנו נסגרים מזה שאנחנו חווים בושה. אנחנו יכולים לשתף, כי גם אותי מלא פעמים אנשים היו שואלים, כשעבדתי במסגרות אחרות, כי הייתי מביאה איתי אוכל, ותמיד היה לי עניין, אפרופו השאלה שלך, תמיד היה לי עניין עם ללמוד יותר תזונה, ולהבין יותר בתזונה, ולהעמיק חקר בעניין הזה. אז תמיד האוכל שלי היה אחר משל כולם, לא הייתי קונה סנדוויץ' בארומה, ברוב המקרים. והיו שואלים אותי, והייתי עונה. הייתי מספרת, וחלק מהאנשים היו מתעניינים מעבר, קיבלתי תשובה וזהו, וככה הבנתי שאתה גם יכול להשפיע. יש אנשים שרק מהשיחות איתם התחילו לשתות, הם לא מטופלים שלי אפילו, רק מהשיחות איתם הם התחילו לשתות מצלרי, לעשות שייקים, אני לא מדברת רק ליזון מזה, אבל למה לא להוסיף לגוף קצת דברים שיתמחו בו, חוץ מכל המזונות האחרים שאנחנו אוכלים.
נכון.
ואולי להזמין אנשים, להגיד, אם אתה רוצה, אני אשמח לספר לך את זה בהזדמנות, זה באמת, לי זה ממש עזר, לי זה ממש עושה טוב.
כן.
תפיצו את הטוב, את זה מה שאתם מורים עושים במילא, אתם תמיד עושים את זה באופי שלכם. אז לא להתגונן, לא צריך, כי יש הרבה פעמים ביקורת על שוני.
אני מדמיין איזה זרוע מצחיק כזה, מה זה הבאת סלרי לנשנש? סלרי יש בו מלא אנטי אוקסידנטים ויש לו מלא זה, פתאום תוקעת למישהו את כל הטוב של הסלרי ומעניין איך הוא יגיב.
אני חייבת להגיד לך שאני קצת כזאת.
לא, אני אומר, זה מדהים, כאילו תחשבי, מישהו אומר לך מה, הוא מזלזל בסלרי, שלך פתאום תוקעת לו את כל הדברים,
קבל הרצאה.
כן, קבל הרצאה לדברים הכי טובים בסלרי, ומה הוא יגיד?
מצטער על הרגע שהוא שאל אותי בכלל, אצלי זה מצטערים על הרגע כי הוא קבל הרצאה.
די, כל הטוב הזה, די.
מעולה.
איזה מדהים זה, איזה פעולה אדירה הזאת.
דוקר, רצית לספר על חוויה ממקום העבודה שלך, ואם זה אנחנו...
אני אספר אותה בקטנה, כי זה לא משהו, זה היה סתם משהו שהתחבר, כאילו...
עכשיו זה כבר לא מתחבר.
כן, זה כבר לא מתחבר,
אבל... למה? מה זה משנה? אז בואו נחבר.
כן, חברים. סתם אני אגיד. יש איתי מורים שבאים בבוקר, וכזה איפשהו ב-12, אנחנו נורא רעבים, והם תמיד שולפים כזה מעתיק, אתה רעב? כך, ושמים פתאום בורקסים. עכשיו זה וואו. עכשיו כאילו, אז בסדר, אז אני לוקח באיזון, אני לוקח אחד, אבל עדיין זה כאילו, זה כאילו, אני לא מרגיש לא בסדר, אבל אני כזה, לא, בורקסים, יום, זה כזה טעים, אבל זה חרה, אז כאילו, איפה האיזון במקום הזה? של כאילו, מי שכן רוצה לטעום, קצת לטעום מה... אבל לא להתחרע על זה.
וואו, קודם כל, זה... זה נושא בפני עצמו ואנחנו צריכים לסיים.
כן.
אבל זה נושא מדהים של לא להיות נאצי עם עצמנו, לא להיות אנשים שמגבילים את עצמנו בצורה נוקשה, וזה בסדר נאמר, זה באמת בסדר. שוב, אנחנו רוצים להוסיף לחיים שלנו ולא להחסיר מהחיים שלנו. אנחנו רוצים לתת לעצמנו יותר אפשרויות לאוכל בריא יותר, אבל והיה ויש בורקס ואני חוח שלו גומר אותי ואני חייבת בורקס הזה, אני אקח אותו.
אני לא מאמינה.
ואת לא מאמינה? הרסתי את התיאוריה.
זהו.
אני לא מאמינה ולגרום לעצמנו להרגיש אשמים ולגרום לעצמנו להרגיש שאנחנו שוללים, כי עד שהדבר הזה לא מתבסס בתוך המערכת, מתוך התנועה הטבעית שלנו להיטיב עם עצמנו, בא לי על השייק הזה, בא לי על הפרי הזה, בא לי על הדבש הזה. אם אני לא נמצא שם, אז אני כל הזמן אחיה בחוויה שאני אומר לעצמי, לא, לא, אסור לך, אסור לך, וזה יותר חשוב לא מה אנחנו עושים, אלא מאיפה אנחנו נעים למה שאנחנו עושים.
וואי, 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 אבל זה מרים לי לעוד שאלה.
יאללה.
אין בעיה, רק אני אגיד שנייה לפני שנסגור את הנושא.
זה באותו נושא.
באותו נושא, בסדר. אז אני אגיד משהו, הצהרה בשביל עצמי. אני מת להגיע למצב שאני מסתכל בורקס, וכאילו לא בא לי עליו.
זה גם יגיע, אני ככה כבר היום, אבל זה לא הגיע מזה שאסרתי על עצמי. זה הגיע מזה שזה שינוי תודעתי, זה לא דיאטה.
כן, זה לא, כאילו, זה לא אסור.
אין, גם המילה הזאת כבר צריך
להוסיף. תורידו את אסור ותורידו את צריך. תורידו, אין צריך ואין אסור, יש לי בחירה, אני חי בבחירה, בזמנים מסוימים בחיים שלי, גם אגב שסיפרתי לכם שישנתי, אני ישנתי, וכל הזמן, אף פעם לא אמרתי אני צריכה להפסיק לעשן, אמרתי אני אפסיק לעשן כשהגוף שלי יבין שהוא לא צריך את זה, ואני ככה הפסקתי לעשן, אני לא הפסקתי כי כפיתי על עצמי.
את מבינה אבל שזה לדוגמה בשיח של שני אנשים מאוד מאוזנים, אני נכנסת בו. זה נשמע לי כמו דבר.
בגלל זה את פה.
שהוא בלתי אפשרי, חברים יקרים.
מה בלתי אפשרי?
להגיד לאיזון האוטופי שאני מסתכלת על זה.
איזה איזון, איזה מאוזנים.
לא, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? היום יש לנו ערב, מיכל ונמרוד היקרים מגיעים אלינו הביתה. כן, ואנחנו אמרנו מה נאכל וזה, והתלבטנו, ומיכל כתבה לי נזמין פיצה. עכשיו אני מסתכלת על ההודעה, פעימה, אמרתי, פעימה, וכתבתי, ברור, נזמין פיצה. כי מה, כי אני בן אדם זורם ומגניב, שמצלם פיצות לאינסטגרם, מה זאת אומרת? ואז כאילו...
ואז בדרך היא עושה לי, אולי אני אעשה קירי בטטה,
אני אוכל. כן, אני אעשה קירי בטטה, אני אוכל. מבינה? עכשיו,
אני אתן לך מתכון לפיצה בריאה.
וואו.
שכמה לוקח להכין אותה 18 שעות וצריך להשרות גם משהו לפני בטח, נכון?
להנביט.
לא, מה זה? זה רק כזה בטח? כן. וואי, תשלחי לה.
צריך להנביט.
תשלחי. אבל מה הקטע? להנביט את הפיצה. שאני הרי ארצה. הרי יהיה את הניחוחות והם יאכלו שנשתם.
אז תאכלי.
והם יאכלו. אבל אם אני אוכל...
נו.
זהו.
מה
לא,
זה?
לא, לא,
נפתח הצוהר.
לא. זה לא נכון, זאת תפיסה חד משמעית. זאת תפיסה. את מכירה את האנשים שאומרים, אני לא יכול אפילו לקחת סיגריה אחת, כי אם אני אקח אחת אני חוזר לעשן.
וואו.
זו לא הייתי אני. אני אמרתי, אני אשן, ואסיים, ואני ממשיכה איפה שהפסקתי עם עצמי.
את אומרת לי לאכול את הפיצה הזאת עכשיו, את מבינה? אני לא אומרת לך. הפודקאסט הזה. אני עכשיו... אנשים ישמעו אותו, ומה הם אומרים?
מה הם אומרים?
יש להפרעת אכילה.
אבל זה לא בגלל הקלוריות, זה בגלל הגבינה.
זה לא בגלל הקלוריות, זה בגלל שנכנסתי לאיזשהו מסלול מאוד תומך, ופתאום לאכול את הפיצה הזאת, זה מרגיש לי כמו, כאילו, אני מכניסה דברים תומכים, פתאום להכניס משהו לא.
אז בואי, לא נסתכל על הפיצה בתור האויב האולטימטיבי. אנחנו מדברים... אנחנו מדברים על לייפסטייל, אנחנו מדברים על אורח חיים, אנחנו לא מדברים על דיאטה.
נכון.
עכשיו, אפרופו, נורא חשוב לי להדגיש, כשאת אמרת על הסלרי והסלרי, ובגלל זה את נראית כך, לא, את אוכלת תזונה שהרבה אנשים שעושים דיאטה אסור להם לאכול חצי מהדברים שתאכלת. זה לא רק הסלרי, את אוכלת מלא פירות, ויש בהם הרבה סוכר ודבש.
כן, לא מדובר על קלוריות בכלל.
לא מדובר על קלוריות, זה דיאטה, זה לא דיאטה, זה תזונה. דיאטה פשוט באנגלית זה דיאט, זה תזונה. אבל זה תזונה שהיא עתירת נוטריאנטים, זאת אומרת מרכיבים תזונתיים מאוד בריאים, ויש בה הרבה קלוריות, זה לא שהיא מרזה. בואו, לא ניכנס לשם.
אני גם אצליחה לעלות במשקל.
אני הצלחתי לעלות איתה במשקל, אחרי שהרבה זמן הייתי קצת במשקל נמוך ממה ש... אני הצלחתי לעלות איתה במשקל, אז כך שלא מדובר על קלוריות.
נכון.
אנחנו מדברים על דיאטה, שהיא בעצם תזונה, סליחה על המילה דיאטה, נוריד אותה מהלקסיקון, אבל מדובר פה על תזונה שהיא אורח חיים בריא ותומך בגוף. אממה. זה כמו שאתה בן אדם שממש מקפיד לישון כל יום ב-11-12 בלילה, ונשארת עם, לא יודעת, עשית מסיבת רווקות לחברה הכי טובה שלך.
היום כיף.
ונשארים עד 5 בבוקר. אז מה תגידי לחברות שלך? אני הולכת לישון ב-12 בנות, אני מצטערת, אני קיבלתי הנחיה. לא, את תשבי איתם ותחגגי איתם ותשתי אלכוהול ותעשי זה, ויום למחרת, את תאזני, את אוכלי, את תשתי יותר מיצים, לא רק מיצים, את אפילו לא תשתי יותר מצים, תחזרי לכל מה שאכלת יום קודם. רגיל, רגיל, תחזרי למסלול שלך. מה קורה? אנחנו רוצים, אנחנו יצורים של הרגלים.
אימאלה.
הרגלים, את רוצה שההרגל יתבסס במערכת שלך, שהוא יהיה יותר חזק מהמקומות שהם לא שגרתיים. עשינו ספשייל עכשיו, חרגנו? מה עכשיו, כל התוכניות שלכם יהיו ספשייל? לא, הם יחזרו למינונים שהחלטתם עליהם מההתחלה.
אני מת לשמוע את הפרק ולשמוע את הרגע שאלינה אומרת, אז רגע, ויהיה פיצה, אז מה לעשות? פשוט אוסנת, עשית לה, אז תאכלי. אני מת לשמוע את הרגע הזה.
אבל את מבינה, עכשיו יש לי מערכת יחסים מול הפיצה הזאת, שאפילו עדיין לא הגיעה.
אז תראי, אנחנו צריכות לדבר על זה בסשן.
בסשן.
ואם את רוצה, אנחנו יכולים אפילו להקליט סשן בעבודה.
אין לי בעיה.
גם לי אין בעיה.
וואו.
אפשר לעשות סשן טיפולי.
בואו נעשה לכם עוד פודקאסט. בואו תעשו עוד פודקאסט.
בואו נעשה סדרה שהטיפולים שלי אצלך יהיו מצולמים, אין לי בעיה.
גם לי אין בעיה. וואו, תקשיבי.
תמיד לגבור הכל בחוץ.
זה ממש נכס.
לא לגנוב לנו את הזה, אנחנו כרגע אמרנו את הקונספט, זה שלנו.
מי שעושה זה ידוע, יש זכויות יוצרים.
בטיפול.
טוב, אנחנו צריכים לסיים. הגענו לשעה וחמש דקות.
וואו,
היה כל כך כיף לדבר איתך.
היה לי מדהים לדבר איתכם.
אנחנו מקווים שתהיה פה איזו התעוררות. מאנשים, וגם אם לא, אז שיחלחל להם לאט לאט, ו...
אנחנו מציעים את זה באהבה, ואם יש למישהו שאלות, אז הם מוזמנים לפנות אליכם, ואתם יכולים להעביר אליי, ואולי נעשה מפגש של לענות על שאלות של אנשים.
וואו.
שאלות ספציפיות.
אוי,
ואז אפשר לעשות ממש שאלות ותשובות קונקרטיות, כי בעצם עשינו פה פריסה,
נכון.
שהיינו צריכים ככה, כדי להגיע לאובי הקורה, היינו צריכים לתת את ה, בכמה רבדים של 6 שנים בשעה.
נכון.
ומי שרוצה חיים טובים ורוצה את הטלפון של אוסנת, שידבר איתנו ונעביר.
כן, שידברו איתכם, כמובן.
כן, כן.
וואו, אני באמת...
את עוד דלם הפיצה.
הולכת שנים ופשוט אומרת שאת... מלאך בתוך החיים שלי, מלאך, מלאך, מלאך. אני כל הילה לפני שנה אומרת תודה שהיקום שלח אותך לחיים שלי. אני
מסמיקה עכשיו, לא
רואים. ובאמת שכאילו, את יודעת, אני הרבה פעמים שומעת שיתופים של חברות מטיפולים שלהם, ואני שומעת איך מטפלים הרבה פעמים בלי כוונה אולי, מחזקים תפיסות וזורקים משפטים שמכניסים ליותר חרדה ואיסורים, ואני פשוט... זה צריך אוסנת, לא צריך מטפל או מטפלת, צריך אוסנת.
נכון.
לכבוד ולעונג הוא לי לשרת אתכם. באמת, אני מרגישה שזה המישן שלי בחיים, השירות, ולתת ולהעביר הלאה את כל מה שהיקום ואלוהים נתנו לי. ואני גם קיבלתי מהרבה והמון המון המון. זה לא ממני. אז אני רק מעבירה הלאה, כמו שאתם עושים עכשיו. אתם מעבירים
מעלה. אז אנחנו נגיד תודה רבה לך, אוסנת רותם גבאי.
אוהבים אותך המון המון המון.
אני אוהבת אתכם מאוד מאוד מאוד, וגאה בכם על הדרך. זה ממש זכות להיות חלק מהמסע הזה שלכם.
ולנו זו זכות שאת, מי שמכוונת אותנו ונותנת לנו את העצות ומסבירה לנו, ואנחנו אוהבים אותך המון.
תודה רבה.
אז אנחנו נעצור ונלך לבכות.
רק נזכיר, אחרון, אני עושה מיקוד.
כן.
מאזיננו היקרים, כל שאלה שאלתה לכם במהלך הפודקאסט הזה, אתם מוזמנים לכתוב לנו בעמוד הפייסבוק של שיחות סוף יום, או לאינסטגרם שלי, אלינקה לוי, או לאינסטגרם של דור פרי, ואנחנו נעשה עוד סשן ועוד פרק של לענות לשאלות שלכם. יש לכם פה את המתנה הכי כיפית בעולם, אז יאללה, אנחנו כאן בשביל לקבל את השאלות שלכם.
וואו.
וזהו, זה הכל, יאללה ביי.
להתראות לכם מאזינים יקרים, ממש שמחתי להכיר אתכם גם.